השיעור ליב טבת בשנה פשוטה, שהוא מתחיל בפרק י' בדף ט"ו עמוד א' במילים והנה מדרגה זו. השיעור מסתיים בסיום הפרק בעמוד 30.
הגענו לפרק י' בליקוטי אמרים בספר התניא. כן. והנה, מדרגה זו, המדרגה הזו של צדיק שאינו גמור, צדיק גמור, יש אמרנו אחד, שניים, צדיק שאינו גמור, מתחלקת לרבבות מדרגות. רבבות מדרגות יש בצדיק שאינו גמור. מה מבדיל בין דרגה לדרגה? כמובן, הכמות עוצמת הסלידה מהרע ועוצמת האהבה לקדושה, הרי זה תלוי זה בזה, כמו שאמרנו קודם. בעניין בחינת מיעוט הרע הנשאר מאחת מארבע יסודות הרעים. מה זאת אומרת? הרי כשמדברים על רע, למדנו בפרק הראשון של התניא שיש בנפש ארבע יסודות: אש, רוח, מים ואפר. ארבע יסודות שקיימים בכלל בבריאה. כל אחד מארבע יסודות הללו יש לו איזה שהם, אם זה בנפש הבהמית, יש לו איזה שהם נטיות לדברים שליליים. לדוגמה, יסוד המים הוא גורם תאוות. יסוד הרוח זה גורם מוהללות, ליצנות, זה רוח. יסוד האפר זה עצבות, כמו האפר שנופל למטה. יסוד האש זה כעס, זה אהבה. צדיק שאינו גמור, אומרים, נשאר לו משהו. ממה? יכול להיות רבבות מדרגות. אולי נשאר לו רק אחוז אחד מיסוד האש. אולי נשאר לו רק אחוז אחד מיסוד הרוח. אולי נשאר לו מאש ורוח ולא מזה ולא מזה. אולי מזה קצת, אולי מזה הרבה. רבבות אופנים יכול להיות. ומכל דבר עד כמה. זה נקרא שנשאר לו מיעוט. כמה? אם נשאר לו מכל ארבעת היסודות, אז הוא מצב לא טוב. אם נשאר לו רק אחד או שניים או שלוש, תלוי, זה עניין של מיעוט. מיעוט הרע נשאר מאחת מארבע יסודות הרעים. זה אופן אחד. האם זה מכל הארבע או רק מחלק שלהם? עוד הבדל הוא בעניין ביטולו במיעוטו. גם אם נגיד שנשאר לו, נגיד מיסוד האש, נשאר לו נגיד מידת הכעס, בלבד, כל המידות האחרות, הוא תיקן, נגיד שרק זה נשאר לו, כמה זה נשאר לו? הרי אם זה קיים בפועל באופן אקטיבי, אם הוא כועס באופן אקטיבי, הרי הוא לא צדיק, כי כל הכועס כתוב עליו ביטויים שבכלל לא מתאימים לצדיק, נכון? אז ודאי שכעס אקטיבי לא קיים בו, רק מה? קיים במינון. באיזה מינון? תלוי. אז הוא מביא כאן שלוש אופנים. או שזה ביטול בשישים, כמו שנתנו קודם את הדוגמה של טיפת חלב שנפלה במרק, יש מושג שנקרא ביטול ב-60, על דרך משל, או ב-1,000, אולי זה 1 חלקי 1,000, או רבבה, אולי זה חלקי 1 חלקי 10,000. למה הוא מביא את הדוגמאות הללו? כי הדוגמאות הללו מופיעים בהלכה, יש מושג של ביטול ב-60, יש מושג ביטול ב-1,000, המושגים הללו מופיעים בנושאים מסוימים, לא ניכנס לזה כרגע, אז לכן הוא מביא את הדוגמאות הללו, וכיוצא על דרך למשל, או אופנים אחרים, אז בזה יש דרגות, אחד נמצא בדרגה שזה ביטול ב-60, אם זה ביטול בשניים, זה כבר ביטול, כן? אנחנו אפילו לא מכירים מה זה ביטול בשניים. ביטול ב-60 זה הרי ביטול מזרי, ביטול ב-80 וב-1,000, ריבוי דרגות. יכול להיות כל מיני דרגות, יכול להיות צדיקים שהם צדיקים גדולים, שאנשים והסביבה קוראת להם צדיקים, יש להם אנשים שקשורים אליהם והם מנהלים חצרות של חסידים רבים והם באמת צדיקים בדרגה של צדיק שאינו גמור. יש בזה רבבות מדרגות, כל מיני דרגות, מהדרגה של ביטול ברבבה עד לדרגה של ביטול ב-60, כי אם זה פחות מ-60 זה כבר הטעם של הרע ניכר, כמו במשל עם הטיפת חלב בסיר מרק, אם זה רק 59 כנגד הטיפה, אז כבר מרגישים את הטעם. אם כבר מרגישים את הטעם, אז זה כבר...
אתה אומר שהוא לא מרגיש, צדיק.
או אם הוא לא מרגיש, למה הוא לא מרגיש? כי זה ביטול ב-60, אז הוא כבר לא מרגיש. אבל זה לא שזה לא קיים. אם זה ביטול ב-1000, אז ודאי שהוא לא מרגיש, אבל זה קיים.
אז הוא חושב עצמו שהוא גם צדיק גבור.
נכון, אבל איך הוא אמרנו, איך הוא יבדוק את עצמו? אמרנו, איפה הבדיקה תהיה? ברמת האהבה. ברא הוא לא, קשה לו לבדוק, כי זה מזערי, אבל הוא יבדוק את זה בצד ה... איזה סוג אהבה יש לו, זה אפשר לבדוק.
מתוך זה גם אפשר, אם אתה צדיק הוא לא מטעם עצמו, מטעם הסובבים שלו, אלא
מטעם... עבודה, זה עבודת הנפש.
כן, אבל הוא, אנחנו לא יכולים לראות...
תצמדו.
גם אם נסתכל על אדם שהוא ברמה של בינוני, אני אגיד לך יותר מזה. לפעמים אנחנו יכולים להסתכל על אדם שהוא בדרגת רשע ונגיד עליו שהוא צדיק. למה? כי נראה אדם שהוא זהיר במעשה, לא נכשל בשום דבר. זהיר בדיבורו, מחשבות אנחנו לא יודעים. אז המחשבות שלו יכול להיות שמתהלכים שם מחשבות רצוניות רעים, אז הוא רשע. מכיוון שהאדם יראה לעיניים, הוא לא יודע מה קורה במחשבות. איך נקרא לאדם כזה שאנחנו רואים שהמעשים שלו והדיבורים שלו מתוקנים? איך נקרא לו? צדיק, צדיק. אבל הוא רשע, הוא בכלל לא צדיק. נגיד שהמחשבות שלו גם נקיים. נגיד שהמחשבות שלו גם נקיים. מה הוא? בינוני. למה? כי הלב שלו עולים לו תאוות והוא דוחה אותם. צדיק זה אחד שכבר עובד על הרובד הפנימי, אדם לא יכול לשפוט ולראות על השני, אי אפשר לחלק ציונים ותעודות, כל אחד איפה הוא נמצא, זה עבודה עצמית, זה עבודה נפשית, זה עבודה פנימית, רק הוא אומר לך, בעובדה תדע לך, שיש הרבה דרגות כאלה, נסיים עוד משפט אחד, והן הם, אותם אלה שנמצאים בדרגה הזו, שהם צדיק שאינו גמור, ואמרנו שיש בזה רבבות מדרגות, הם בחינות צדיקים הרבים שבכל הדורות. יש בכל הדורות יש הרבה צדיקים. יש הרבה גדולי ישראל צדיקים. הצדיקים הרבים שבכל הדורות זה דרגות שונות בצדיק שאינו גמור. כדאית בגמרא, הגמרא במסכת סוכה אומרת במפורש. הגמרא אומרת ככה. דתמני שר אלפי צדיקי קיימי קמי הקדוש ברוך. הגמרא אומרת ש18,000 צדיקים קיימים כלפי הקדוש ברוך הוא בדור. מה זה 18,000? זה לא 18,000 צדיקים גמורים. כן. זה 18,000 צדיקים שאינם גמורים. אך על מעלה צדיק גמור, הוא שאמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. שלכן נקראים בני עלייה, הוא מתחיל קודם כל עם ההסבר, מה קורה עם הצד הבהמי? אז אצל צדיק שאינו גמור אמרנו שהצד הבהמי אצלו עדיין קיים, רק הוא קיים בצורה כל כך מזרית, הוא לא מרגיע, הוא קיים. מה קורה אצל צדיק גמור בצד הבהמי? כולה הפך לטוב, לכן קוראים אותו בני עלייה. מה זה בני עלייה? שמהפכים הרע ומעלים אותו לקדושה. בני עלייה, פירוש המילה עלייה, שהם העלו, הם שדרגו, הם רוממו את המצב הבהמי שלהם, והעלו אותו לגמרי לטוב. בני עלייה, הם העלו אותו לקדושה. המצב הזה, שאדם מעלה את הבהמה שלו לקדושה, הוא מעלה אותו לקדושה, פירושו שהוא הפך אותו לגמרי לטוב. זה נקרא בני עלייה, זאת אומרת, הכינוי בני עלייה, הוא כינוי שמתאר את ההתעסקות שלהם עם הנפש הבהמית שלהם. איפה רואים שזה הכינוי בני עלייה? איפה רואים שצדיק גמור נקרא בשם הזה בני עלייה בגלל ההיפוך של הרע לטוב? איפה רואים שזה תנאי בהגדרה של בני עלייה? זה תנאי בצדיק גמור. אומר כדי היית בזוהר בהקדמה, בהקדמת הזוהר מסופר. שכשרצה רבי חיה לעלות להיכל רבי שמעון בן יוחאי. שם מסופר שרבי חיה, התנא רבי חיה, רצה לעלות להיכל האלוקי של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי קראנו קודם בגמרא שהוא נמצא בין אלה שנקראים בני עלייה ברמה הכי גבוהה של בני עלייה. אז ההיכל שלו בעולמות עליונים זה ההיכל של הצדיק הכי גמור. רבי חייא רצה להיכנס להיכל של רבי שמעון בר יוחאי. אז מסופר בהקדמת הזוהר, מה?
הכל שם חיים.
לא, לאחר מכן. אז רבי שמעון בר יוחאי זה ההיכל שלו. אז בהקדמת הזוהר מסופר שרבי חייא שמע בת קול, שכאילו יש מעצור, שהמעצור הזה אומר כדי להיכנס להיכל של רבי שמעון בר יוחאי יש תנאים, תנאים. זה לא היכל של צדיק יכול כל אחד להיכנס. מה התנאי? שמע קלה נפיק, שמע קול יצא. נפיק בארמית זה כמו שאנחנו קוראים היום הפקה, אבל זה המילה הפקה זה מקורה בארמית. נפיק זה יצא. שמע קלה נפיק, הוא שמע קול יצא, קול שקורה. מה קול קורה? אמר ואמר מן מנחון, מי מכם דיחשוך מאפחן לנאורה, אותם אלה מכן שאת החושך הפכו לאור, ותם מנמרירו את הטעם אמר למתיקה, את הטעם אמר הם הפכו למתוק. מתי הם הצליחו לעשות את המר למתוק ואת החושך לאור? עד לא יאיתו נחה, לפני שהגיעו לפה. זאת אומרת, איפה אפשר לעשות העבודה הזו? פה בעולם הזה. אחרי זה שם כבר אי אפשר. מה שלא הספקת לעשות פה, אתה לא יכול לעשות שם. זאת אומרת, שמה רואים מזה? שלמה זה התנאי להיכל של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי? כי זה המהות של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא צדיק גמור, בני עלייה ברמה הכי גבוהה. ומה ההגדרה של בני עלייה? שאת המהות של הרע הפך לטוב לגמרי. תמר הוא הפך למתוק לגמרי. אז לכן זה ההגדרה של בני עלייה. בני עלייה מלשון עלייה. הוא לקח דבר שהיה למטה והעלה אותו, הפך אותו למעלה. זה סיבה אחת למה קוראים, למה הכינוי לצדיקים גמורים בני עלייה. ועוד סיבה נוספת למה קוראים להם בני עלייה, וזה מתאים לתואר השני. אמרנו יש להם שני תוארים, צדיק גמור וצדיק וטוב לו. התואר הקודם שקראנו בני עלייה מתאים לכינוי צדיק וטוב לו. מה פגושו וטוב לו? כל הרע הפך להיות טוב, לכן הוא נקרא בני עלייה, כי הוא הפך את המר למתוק, הפך את החושך לאור. זה מתאים להגדרה של צדיק וטוב לו. ועוד נקראים בני עלייה. יש לצדיקים האלה עוד סיבה למה קוראים להם בני עלייה. זה סיבה מאוד מעניינת, כי הטוב שלהם, היצר הטוב שלהם, הצד האלוקי שלהם, הוא ברמה ייחודית שאפילו בין הצדיקים זה נדיר. רק בני עלייה נקראים כך. כי רק צדיקים גמורים מסוגלים שעבודת השם שלהם בקדושה תהיה ברמה של עלייה. מה הכוונה? אולי נגיד כמה נקודות בעל פה ואז נקרא מבפנים. יש הרבה אופנים למה היהודי מקיים את רצון השם. יש הרבה אופנים מה הסיבה שהיהודי לומד ומתפלל. אז אני לא מדבר ברמות הפשוטות ביותר שהוא לומד כי הוא פוחד מעונש, או הוא לומד כי הוא רוצה שיהיה לו שכר. זה גם הלוואי את זה, לא צריך לזלזל בזה, כי כמו הביטוי הידוע, הלוואי יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אבל זה ברמות הנמוכות יותר. כי כאן הוא מחפש, הוא לא מחפש את המצווה, הוא מחפש את עצמו בעצם. מחפש שיהיה לו טוב, והוא פוחד שלא יהיה לו רע. אפילו ברמות יותר גבוהות. יש רמה יותר גבוהה, נתאר לעצמנו בן אדם, שיש לו השתוקקות גדולה וצימאון להיות דבק בבורא עולם. הוא רוצה פשוט להיות דבק בקדושה. לא בגלל שהוא רוצה שכר, לא בגלל שהוא פוחד מעונש. פשוט הוא יודע שזה האמת, וזה התכלית, והוא רוצה להיות דבוק באמת. רמה מאוד גבוהה. ואיך נהיים דבקים באמת? איך דבקים בבורא עולם? על ידי לימוד תורה ועל ידי קיום מצוות. אז יהודי עושה את זה למען זה. לכאורה זה כבר, מה יכול להיות יותר מזה? זה כבר שיא השיאים. הוא לא מחפש לא שכר, הוא לא פוחד מאוד, פשוט רוצה להיות דבק בבורא עולם. גם האלה שנמצאים ברמה הזו הם צדיקים, אבל הם לא בני עלייה. למה? כי סוף סוף הוא גם מחפש משהו לעצמו. הוא רוצה להיות דבק, הוא יודע שזה הטוב, זה הכיף, זה האמת, והוא רוצה להיות דבק, אז הוא מחפש את הדביקות שלו, יש לו צימאון לדביקות, אז הוא עושה את מה שצריך כדי להיות דבק. בני עלייה זה כאלה צדיקים ייחודיים ונדירים, שכל מה שהם עושים זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיות כאן בעולם, הוא רוצה לשכון כאן בעולם, הרי בשביל מה הוא ברא את כל העולם? הרי המדרש הידוע אומר שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה ותחתונים, הוא רוצה להיות פה בעולם. מי מביא אותו פה לעולם? הוא יכול לבוא לבד, והוא צריך אותנו? אם הוא היה רוצה, הוא היה בא לבד. אבל הוא בחר שהאופן איך הוא יבוא לפה, זה באמצעות בני אדם גשמיים, נשמות בגופים, שיקיימו מצוות ויקדשו את העולם, ודרכם הוא יבוא לעולם. זה הוא בחר. אז הצדיק גמור אומר, אני מקיים תורה ומצוות לא בשבילי, בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה הרי להיות פה בעולם, איך הוא יהיה פה בעולם? כי אני אלמד תורה, אז אני מושך אותה לעולם. אני קיים מצוות, אני מושך אותה בעולם. אז אני עושה את זה בשבילו, לא בשבילי. זה נקרא בני עלייה, שרמת העשייה שלו זה לא לצורך עצמו, אלא לצורך העליון, רק בשביל למעלה. נראה עכשיו את הלשון בפנים. ועוד נקראים בני עלייה, יש סיבה נוספת למה אותם צדיקים גמורים נקראים בני עלייה. מפני שגם עבודתם בבחינת ועשה טוב, גם מה שהם עובדים את הבורא, הם עושים טוב, הם עושים רק מצוות, בקיום התורה ומצוותיה, למה הם עושים את זה? הוא לצורך גבוה ומעלה מעלה. הוא עושה את זה לא לצורך עצמו, לצורך גבוה. גבוה זה כינוי לקדוש ברוך הוא. הוא עושה את זה לצורך גבוה. הוא עושה את זה לצורך מעלה מעלה, הוא לא מחפש את עצמו. עד רום המעלות, עד לרמה הכי גבוהה, יש בזה כידוע, לא כאן המקום להאריך בזה. יש כמובן דרגות ועולמות, ויש צדיקים שהשגתם בעולם זה, ויש צדיקים שהשגתם בעולם עוד יותר גבוה. הוא עד רום המעלות, יש את הביטוי הידוע שאדמו"ר הזקן אמר, לא רוצה להיות הגן עדן שלך, לא את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך ואימך, לא חפצתי, לא מה שאימך אלא אותך בעצמך. זה נקרא בני עלייה, הוא רוצה אך ורק את הרצון של הבורא, לא של עצמו. נסיים רק את המשפט. ולא כדי לדבקה בו יתברך בלבד, הוא לא עושה את זה בגלל שזה יהיה בשבילו האמצעי לדבוק בבורא עולם. זה דרגה גבוהה, שלא נזלזל בדרגה הזאת, פשוט אנחנו לומדים כרגע על דרגות נדירות. אז הלוואי שאדם ירצה להיות דבק בבורא עולם, וזה הסיבה שהוא יקיים מצוות, זה דרגה גבוהה. אבל בני עלייה גם את זה הם לא רוצים. בפוש הם לא רוצים, לא שהם לא רוצים, לא זה מה שמחפשים. הם לא מקיימים תורה ומצוות רק בגלל שזה בשבילם אמצעי להביא את הדביקות שלהם לבורא עולם, לרבות צימון נפשם. הם לא עושים את זה בשביל לרבות את הצימון, כי מי שעושה לרבות צימון נפשו, למרות שזה דרגה גבוהה מאוד, אבל בסופו של דבר הוא מחפש את רוויה של נפשו, נפשם עצמה להשם. כמו שכתוב, יש את הפסוק הידוע שאומר, אוי כל צמא לכול המים. אז כמו שכתוב במקום אחר, יש על זה ביור בתניה במקום אחר, שמה הפירוש במשפט הזה? מה זה כל צמא לכול המים? צמא למה? אדם שהוא צמא למים, או שהוא צמא לתורה, לא צריך להגיד לו לך למים. אם הוא צמא למים, הוא יודע לבד שהוא צריך ללכת למים. כשכתוב פה, אוי, אוי זה הזרה, או הודעה, או פרסום, או שימת לב, כל צמא, דו לכם לכול המים. אז פירושו של דבר שהצמא, למה הוא צמא? לא שהוא צמא למים, הוא צמא למשהו אחר, ואומרים לו, אם אתה צמא למשהו אחר, לך למים. אז מוסבר בתניה, שכאן צמא זה לא אדם שצמא לתורה. הוא צמא להיות דבק בבורא עולם. הוא מחפש איך אפשר להיות דבק בבורא עולם. בא הנביא ואומר לו, כל צמא, אתה צמא להיות דבק בבורא עולם? לכל המים, אין מים אלא תורה, תלמד תורה. זאת אומרת שהאדם הזה שהוא שומע לכל הקריאה הזו והוא הולך למים, למה הוא הולך למים? כמו בגשמיות, אדם הולך למים כדי לרבות הצימאון. אז בני עלייה גם את זה הם לא מחפשים. מה הם מחפשים? אלא כדי פירשו בתיקונים. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. מה זאת אומרת? איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו? אם כאן דילי, הוא מחפש לא לעצמו, אלא הוא רוצה לעשות טובה על הקן שלו. עכשיו נסביר, זה מושג קצת עמוק, מושג שמורחב יותר בפנימיות התורה, בזוהר, אבל מכיוון שהוא מוזכר כאן, אז נזכיר את זה לפחות בתמציתיות. ידוע מי שנתקל הרבה פעמים, וזה יוזכר כאן גם בהמשך, מופיע הרבה מקומות בסידור גם כן, יש הרבה שנוהגים להגיד את לפני הרבה מצוות, את הביטוי לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי, מופיע בהרבה מקומות בתפילה. לאו דווקא שתמיד אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים, אבל כתוב אומרים. מה הפירוש ייחוד? ייחוד זה לייחד בין שניים. בין מי למי רוצים לייחד? בין קודש הבריחו לשכינתי. רגע, מי זה קודש הבריחו? קדוש. מי זה שכינתי? השכינה. מי זה השכינה? גם הקדוש ברוך הוא. אז מה פירוש לעשות ייחוד בין קודש הבריחו ושכינתי, בין הקדוש ברוך הוא לקדוש ברוך הוא? מה? אומרים את המשפט הפשוט, ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, מה הכוונה? הפירוש הוא כזה. יש בגילוי האלוקי דרגות. יש דרגה שנקרא קודש הבריחו. יש דרגה שנקרא שכינתי. וצריך לייחד ביניהם. מה זאת אומרת? פירוש מילולי פשוט. קודש הבריחו זה בארמית. איך אומרים זה בלשון הקודש? הקדוש ברוך הוא. מה פירוש קדוש? פירוש המילה קדוש? קדוש זה רם, מנוסה, נבדל, עליון. זה פירוש קדוש. מופרש. זה התרגום המילולי של המילה קדוש. מופרש. כמו שאומרים לקלה מתחת לחופה, הרי את מקודשת. מה הכוונה הזאת? לא שהיא קדושה, היא נהיית עכשיו קדושה. אלא מקודשת פירושה, הרי את מופרשת מכל העולם, ואת עכשיו רק לי ורק שלי. קדוש פירושו מופרש. קודש הבריחו, הקדוש ברוך הוא פירושו, הקדוש ברוך הוא קדוש. לא פירושו קדוש, הוא מנותק כביכול מהעולם. ומעל העולם הזה הוא עולם מוגבל, עולם תחתון, עולם נמוך. הוא קדוש, הוא מעל. מה זה שכינתי? שכינתי מלשון שוכן. מה פירוש שוכן? הוא שוכן, הוא גר. פירושו הוא גר פה, הוא נמצא פה. אז הקדוש ושכינתי זה שתי קצוות, שתי הפכים. אם אני אומר הקדוש, פירושו שהוא מנותק. הוא מרומם, הוא מופרש. אם אני אומר שוכן, אז הוא נמצא פה. מה התפקיד של יהודי? לעשות איחוד בין קודש הבריחו ושכינתי. לחבר בין הקדוש ברוך הוא, בין הדרגות הכי עליונות שמצד עצמם הם קדושים, מופרשים, מרוממים, ולהוריד אותם פה למטה, לגלות אותם בעולם. איך עושים את זה? כל מצווה. יהודי עושה מצווה, הוא לוקח תפילין, שם אותם על היד, אור של בהמה, זה דבר גשמי, דבר טכני, שם אותו על היד הגשמי, אבל זה רצון אלוקי. ברגע שאתה מקיים את המצווה, אתה עושה ייחוד בין קודש הבריך, ובין הרצון האלוקי האינסופי, המופרש ומובדל, ואתה מוריד אותו פה, שכינתי, מוריד אותו פה לעולם הזה הגשמי, על היד הגשמית, ועל התפילין הגשמיים, ועל הראש הגשמי, וכן הלאה. כל מצווה זה נקרא קודש הבריך, למרות שלא בכל הנוסחאות אומרים לפני כל מצווה לשם ייחוד קודש הבריך, זה לא משנה, אני אומר, בכל הסידורים, בנוסח הארי זה מופיע פעם בתחילת היום, גם אם לא אומרים את זה, אבל זה קיים בכל מצווה. אז במילא, הצדיק גמור, מה שמעניין אותו בכל דבר שהוא עושה, הוא רוצה לעשות איחוד קודש הבריחו ושכינתי.
איפה אני שלו?
זה מה שהוא עושה, הוא יודע שהוא, המציאות שלו בעולם זה רק אמצעי, לא בשביל אני שלו, אלא אין אני שלו. יש רק את קודש הבריחו ושכינתי. מה שהוא עושה זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, שכינתי נקרא כן. כמו כן ציפור. מה התפקיד של הקן? הקן זה הבית איפה שהוא שוכן. המשכן של הציפור זה הקן שלו. כתוב על זה, איזה הוא חסיד? המתחסד עם קונו. אז קונו, אומרים את הלשון הקדוש ברוך הוא קונו, למה קראו לו קונו? הפירוש הפשוט, קונה הכל, כמו שאומרים ב-18, קונה הכל, הוא בעל הבית של הכל, אבל קונו זה גם בזוהר כתוב, קונו מלשון כן, מלשון דירה, מלשון בית, שכינה. מה זה נקרא מתחסד עם קונו? עושה חסד עם הכן. מה זה נקרא עושה חסד עם הכן? ייחוד, קודש הבריחו, שכינתי, זה נקרא. אז צדיק הזה גמור, שהוא נקרא בני עלייה, מה שמעניין אותו בקיום תורה ומצוות זה רק דבר אחד. לא צורך עצמו, אלא צורך גבוה. נראה את הלשון בפנים. אין עצמו בכלל אצלו. יש רק רצון אלוקי, וברגע שהוא יודע שרצון האלוקי לשכון בעולם, אז אצלו הוא רק אמצעי שזוכה להיות המחבר בין הקודשה לשכינתה. נראה את הלשון עכשיו בפנים. כמו שכתוב, אלא כדי ברשו בתיקונים, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו. מה הפגוש קונו? עם קנדילי, עם הקן שלו. קן, כמו שאמרנו, זה השכינה, זה הבית שלו. ליחדה, קודשא בריחו, הוא שכינתה בתחתונים. זה נקרא לייחד את הדרגה של קודשא בריחו, ואת הדרגה של שכינתה, פה בעולם הזה התחתון, זה מה שהוא עושה, זה מה שמעניין אותו, זה היעד שלו. הוא לא מחפש את המצוות כדי לרוות את הצימאון של עצמו.
גם אדם פשוט יכול לחשוב ככה.
צריך, בוודאי, רק אדם פשוט יכול לחשוב ככה, ולהגיד ככה, וזה קורה גם אם הוא לא יחשוב ככה. אבל אצל הצדיק גמור, זה באמת כל עניינו. לא רק בגלל שכתוב בסידור לשם יחדקו שבריך ושכינתי, אז הוא יודע שצריך להגיד ככה או לחשוב ככה, אלא אצלו זה באמת כל עניינו וכל מהותו וכל מגמתו, אין לו משהו אחר, זה כל עניינו, זה המושג של בני עלייה.
הוא מבטל את כל הזהות שלו.
הזהות שלו זה זהות אלוקית.
אין כלום, אין לו כלום. הוא לא מחובש.
כל המהות שלו זה אלוקות. כמו שמשה רבינו נאמר עליו, משה איש, מה כתוב אחרי המילה איש?
הוא בחיי
היום יום. אתה תקשיב לתשובה.
הנשימה של הנשימה. הוא צריך לבטל איזה משהו.
כן. כמו שכתוב, בוא נראה את ההמשך.
מה משה? התחלת משה איש?
איש האלוקים. הוא איש, אבל איש האלוקים. אין לו אגו. יש לו אגו גדול מאוד. אגו אינסופי. כי זה לא אגו שלו. זה אגו אלוקי שהוא אינסופי. אז זה האגו הכי טוב שלזה צריך להתחבר. הוא ביטוי אלוקי בעולם הזה.
זה כלומר מה פנחס קינה להשם.
זה כבר פעולה למען. אני מדבר על אדם שכל מהותו זה ביטוי אלוקי פה בעולם הזה. כמו שכתוב בראי המאמנה, כמו שאמרנו שהפרק הזה אנחנו רק לומדים על הדרגות הללו. לפחות יודעים שיש כזה מושג. בוודאי, נכון. רק אנחנו רואים השאלות ש... נשאלות פה, לא בגלל של להבין, אבל רוצים להרגיש. זה קצת קשה.
זה מהפכה של הבן אדם להפוך את...
כמו שכתוב בראי המאמנה.
אתה יכול להפוך את הזהות שלך בשנייה?
ודאי שלא, גם לא בשנה. כמו שכתוב בראי המאמנה, כתוב בזוהר, בחלק שנקרא ראי המאמנה, פרשת כי תצא, פרשת תצא, אז הוא מביא שם משל, כברה, זה קטע שכתוב בארמית, נתרגם את זה ללשון הקודש, ברה, בארמית התרגום שלו זה בן. כברא דהשתדל, כמו בן שעושה השתדלות, בת הרבוי ואימי, עבור אבא ואימא שלו, דרחימלון, שהוא אוהב אותם, יתיר יותר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי. הוא אוהב אותם יותר מגופו, מנשמתו, מרוחו, מנפשו, מהכל. זה מה נמשל, נסיים את המשל עוד משפט, הוא מסר גרמי למיטה, מוסר, מוכן למסור את עצמו למות עבור ההורים שלו, עליו עבורם, למפרקלון, להוציא אותם משוויה לחירות, להוציא אותם לשחרור. מה נמשל? יהודי כזה שהוא בני עלייה, אומר מה שמעניין אותי זה דבר אחד, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא באיזה מסתורים, הוא מתחבא, הוא מסתתר. כתוב בפסוק, אכן אתה כל מסתתר. אבל מה המטרה של ההסתתרות הזו? המטרה היא כדי שנגלה אותו. איך מגלים אותו? כל מצווה שעושים בעולם מגלה אותו יותר. זה נקרא איחוד קודשא בריך ושכינתי. ברגע שאתה מגלה אותו, אתה מוציא אותו ממאסר. אתה מגלה אותו. זה בעצם מה שהבורא רוצה. הצדיק אמור מעניין אותו רק דבר אחד. למרות שבדרך תראו לעצמכם שכשאתם מוציאים את אותו אבא ואמא מהמאסר, הם זורקים לך סוכריות וזורקים לך ממתקים וכולי. אז יהיה כאלה שיגידו, נו, כדאי להוציא את אבא ממאסר. נקבל תמורה במקום מיידית. יש כאלה שיגידו, לא מעניין אותי מה אני אקבל, אני רוצה להוציא אותה ממאסר. לא בגלל, יש כאלה שיגידו, אני אעשה את זה בגלל שזה המצפון שלי.
זה חובה מוסרית.
זה גם לא. זה המצפון. לא מעניין, זה לא בגלל המצפון שלו, ולא בגלל הרווח שלו. אין את ההוא פה. יש דבר אחד. יש לו, בראש שלו דבר אחד. יש אבא ואמא שנמצאים במאסר, והוא צריך שהם לא יהיו במאסר. מה יהיה לו מזה? זה לא מעניין אותו בכלל. יותר מזה, הוא מסר גרמי למיטה. לא יהיה לו מזה כלום. הוא הולך למסירות נפש. הוא ייגמר, הוא ימות. הוא גם מוכן לעשות את זה. זאת אומרת שזה עבודת הצדיק, שהוא עושה אך ורק בשביל צורך גבוה. זה הפירוש השני בבני עלייה. אז אם כך נסכם, אותם אלה שנקראים צדיק גמור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שקוראים להם בני עלייה, שתי סיבות למה קוראים להם בני עלייה. אמרנו, בהתאם לשתי הכינויים, צדיק וטוב לו, צדיק גמור. סיבה אחת למה קוראים להם בני עלייה, מכיוון שהם הופכים את הרע לטוב. סיבה שנייה למה נקראים בני עלייה, כי כל מה שהם עושים זה רק לצורך מעלה. זה שתי הפירושים. זה תלוי בעצם באדם. האדם הזה, האמת היא, שלא יכולים להגיע לפירוש השני של בני עלייה, אם לא עברנו את הפירוש הראשון של בני עלייה. כי כל זמן שהוא לא הפך את הרע לטוב, פירושו שיש לו קצת רע. אם יש לו קצת רע, אז יש לו קצת אינטרס. יש לו קצת אינטרס, אז זה לא יהיה לצורך גבוה, זה יהיה לצורך עצמו. אם הוא עבר את השלב הראשון, שהוא הפך את הרע לטוב, אין אצלו רע, אין אצלו בהמיות, אין אצלו, זה לא קיים, אז במילא מובן שהוא הגיע לפירוש השני של בני עלייה, שכל מה שהוא עושה זה לא לצורך עצמו, אלא לצורך גבוה. סיים אדמו"ר הזקן פה בסוגריים, נקודה נוספת, ושניהם עולים בקנה אחד. האמת היא שזה לא רק תלוי במעשה של הצדיק, שפשוט הוא לא יוכל להגיע לשלב ב', אם הוא לא עבר את שלב א', הוא לא יוכל להגיע לפירוש השני בבני עלייה, שזה יהיה לצורך גבוה, אם הוא לא עבר את הפירוש הראשון בבני עלייה, שהוא הפך את הרע לטוב. אלא יותר מזה, שתי הפעולות הללו, שתי הפירושים בבני עלייה, הם תלויים זה בזה. מה זאת אומרת? נגיד את כל הרעיון בעל פה, ואז נקרא בפנים. כשאומרים, בדרך כלל, עושים נקודה אחרת, יש מושג של בני עלייה הראשון, שמה פירוש? הוא הופך את הרע לטוב. הופך את הרע לטוב פירושו שהוא נמצא למטה, והוא מתרומם כלפי מעלה ורוצה לעלות לבורא עולם, להפוך את הרע לטוב. פירוש השני בבני עלייה זה הפוך, הוא רוצה למשוך את קודש הבריחו למטה. זה כמו שאומרים, זה מלמטה למעלה וזה מלמעלה למטה. אז פה הוא רוצה להגיד נקודה ששתי הדברים הללו תלויים זה בזה. אם אתה רוצה למשוך משהו מלמעלה, אתה צריך לתת משהו מלמטה. זה נקרא בלשון החסידות, כמו, נכון, פעם אחת זה כתוב, בהתערותא דלתתא, התערותא דלילא. אם אתה מעורר משהו מלמטה, אתה תוכל לעורר משהו מלמעלה. זה ככה גם בחיים, בין רב לתלמיד. הרב רוצה, יכול להשפיע ולתת הרבה. אבל כדי שהוא ירצה לתת לתלמיד, התלמיד צריך להראות מלמטה איזשהו הכנה. אם אתה תיתן איזשהו פידבק מלמטה שאתה מוכן לקבל, אז יהיה למי לתת. תמיד זה ככה, אין השפעה בלי שיש התעוררות מהתחתון. כל דבר, ככה זה עובד, ככה ברור הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו במילא יוצא ששני הפירושים מבני עלייה קשורים זה בזה. כמה הפירוש הראשון בבני עלייה? שהוא מלמטה מתעדן, הופך את הרע לטוב, עולה למעלה. מה זה יעשה מיידית? ימשוך את האלוקות פה למטה. זה הפירוש שיוצא ששני הכיוונים בעצם תלויים זה בזה. בלשון התניה פה הוא יביא מושג מהזוהר, מהקבלה, הופיע הרבה פעמים במאמרי חסידות, ובעצם זה לא צריך להגיע, אפילו זה כתוב בתנך. כל שיר השירים ששלמה המלך מדבר בעצם כמשל אחד ארוך, על עם ישראל והקדוש ברוך הוא. אז שלמה המלך קורא לקדוש ברוך הוא חתן, או איש, גבר, ולעם ישראל הוא קורא אישה, קלה, כל הביטויים הללו. למה זה? כי ההבדל בין האיש לאישה, בין החתן לקלה, זה האיש הוא הנותן, והאישה היא המקבלת. אז במילא כל השפעה שבאה מלמעלה זה נקרא איש, וכל התעוררות ועבודה של למטה זה נקרא אישה. לכן בזוהר זה נקרא, כל השפעה והמשכה נקרא מים. מים זה דבר שנמשך. אז יש מים נוקבים ומים דחורים. בלשון הקודש, מים שבאה מהצד של האישה, של הנקבה, ומים והמשכה ופעולה שבאה מהצד של הזכר. מה שבא מלמטה, מהתחתון, זה נקרא מים נוקבין, מה שבא מלמעלה זה נקרא מים דחורין. במאמרי חסידות, אם תיפגשו בראשי תיבות מם דלד או מם נון, מד או מן, בראשי תיבות מם דלד זה מים דחורין, מם נון זה מים נוקבין. זה תלוי אחד בשני. מה יגרום למד? מה יגרום למים דחורים? מה יגרום להמשכה מלמעלה? מן, מים נוקבין. פעולה מלמעלה. אנחנו יכולים לדבר את אותו רעיון בשפה של קבלה. אפשר לדבר את אותו רעיון בשפה פשוטה של חיי יום יום. זה מה שהוא אומר כאן, ששני הפירושים בבני העלייה, בעצם בסופו של דבר, תלויים זה בזה. זה לא שזה שלב א', ייגמר שלב א', תוכל להתקדם משלב ב'. בסוגריים הוא מוסיף ששני השלבים הם בעצם הולכים ביחד, כי כל פעולה שתרצה למשוך מלמעלה היא תלויה בעצם בהתעוררות ובהשקעה שתתן מלמטה.
אחד גורם לשני.
אחד גורם לשני, אחד תלוי בשני. נראה עכשיו את הלשון בפנים.
המן בא מלמעלה.
מה? הוא בא מלמעלה כתוצאה מעבודה מלמטה. ושניהם עולים בקנה אחד. שני הפירושים בעצם הם עולים בקנה אחד, פירושו הם שניהם אותו מובן, אותו משמעות. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, מה המשפט הזה שקראנו? זה כאן, מי שזוכר את הפרקים הקודמים שלמדנו, זוכר שכל העולם הזה יש בו הרבה קליפות. קליפת נוגה ושלוש קליפות הטמאות. נוגה זה קליפה כזו, כל החפצים בעולם קוראים להם קליפת נוגה, ולמה לא קוראים להם נוגה? כי אפשר על ידי עבודה לקדש אותם, להעלות אותם לקדושה. לפני שקידשנו אותם, זה תערובת של טוב ורע. אחרי שאדם מקדש את העולם, אז מה הוא עושה? הוא מוציא את הטוב מהרע. איך קוראים לפעולה הזו להוציא טוב מרע?
בירור.
כמו שיש לך פסולת מעורב עם אוכל, אז הפעולה הזו להוציא את האוכל מתוך הפסולת, זה נקרא לעשות, לברר, לברור. בשבת, אחד מהמלאכות שאסור לעשות בשבת, זה מלאכת הבורר. לברור, להוציא פסולת מתוך אוכל. אבל זה נקרא בירור. זה נקרא על ידי הבירורים שמבררים מנוגה. מה זה נקרא בירורים שמבררים מנוגה? כל פעולה שיהודי עושה לקדש את עצמו, זה נקרא הוא מברר בירורים מנוגה. הוא עושה התעוררות מלמטה. הוא מעלה מה שנקרא מן, מי נוקבין. הוא עושה איזה התעוררות מלמטה. מה זה עושה? מעלים מי נוקבין. הוא מעלה מי נוקבין. אמרנו מה זה נוקבין? מי זאת הנקבה בנמשל? עם ישראל, התחתון, הוא הנקבה. כל פעולה שאתה עושה פה למטה, אתה מניח תפילין, אתה שם ציצית, אתה קובע מזוזה, או מברך לפני האוכל, שומר שבת, כל פעולה שאתה עושה, אתה עושה עוד איזה בירור של קליפת נוגה. אתה כובש עוד חלק מסוים של הצד הבהמי, ומעלה אותו לצד של קדושה. זה נקרא, אתה מעלה מיינוק, ואתה מעלה פעולה שבאה מלמטה. מה זה עושה? ונעשים ייחודים עליונים. זה נקרא, אתה עושה ייחוד. כמו שדיברנו קודם, ייחוד קודש בריך ושכינתי. מה זה נקרא ייחוד קודש בריך ושכינתי? אתה ממשיך את הבורא למטה. כמו שאומרים בשפה פשוטה, הוא רואה שיש לו עם מי לעבוד. יש מישהו שעושה משהו טוב, אז ניתן לו איזשהו התעוררות. כל פעולה שאתה מעורר מלמטה, מיד יהיה לזה השפעה עליונה מלמעלה. להוריד מיין דחורין. מיין דחורין זה השפעה מהזכר, דחורין זה הזכר מלמעלה, שהם הם מימי החסדים שבכל מצווה ומצווה. כל מצווה שיהודי עושה, יש לזה השפעות גדולות ביותר, גם אם הוא לא יודע מה שכתוב בתניא, גם אם הוא לא מבין מה הוא עושה. עצם הדבר שאתה עושה מצווה, אתה פועל את הפעולה. כמו שאתה עומד על המכשיר ולוחץ בכפתור, אז התוצאה היא תוצאה. כמובן, כאן אנחנו לומדים מה נגרם על ידי זה. וכמו שאמרנו קודם, גם אדם פשוט שעושה את זה, זה נגרם על ידי זה. אבל זה בעצם כל המטרה של המצוות. ודאי. כל עניין המצוות זה לקדש את העולם, להמשיך את הבורא בעולם. כל המשכה של הבורא בעולם נעשית על ידי פעולת המצוות. אז המעשה המצוות זה נקרא העלאת מי נוקבין, העלאת מן, והמשכה שנהיה על ידי זה, מה זה? מים דוחרים. אז זה שני הפירושים בבני העלייה. הפירוש הראשון בבני עלייה שהוא מעלה את הרע לטוב, הפירוש השני בבני עלייה לשם ייחוד כשבור ייחוד שכינתו. אז במילא שני הפירושים זה לא רק שתי שלבים שתגמור שלב א' תגיע לשלב ב' במעשה של האדם, אלא מבחינה עניינית זה אותו עניין ממש, זה תלוי זה בזה. בוודאי, זה תלוי זה בזה, כמו שהוא אומר מיד, מי 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 החסדים שבכל מצווה ומצווה מרמח מצוות עשה, שכולם כל המצוות שיהודי עושה הם בחינת חסדים ומים דחורים. כל מצווה שיהודי עושה זה המשכה של שפע אלוקי שזה נקרא מים דחורים, שהוא ממשיך את זה פה למטה לעולם הזה, דהיינו המשכת קדושת אלוקותו יתברך מלמעלה למטה.
אולי צריך להגיד לכתוב
להתלבש בתחתונים.